אנחנו באורות התורה ומה? בפרק או תודה בית הצריך בפרק ד' עוד אמרנו את פרק ד' גמרנו את פרק ד' או לא?
לא,
כן, אנחנו בפסקה ב', לא? כן, כן. כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מאיפה הוא לקח את הביטוי הזה? זה ברמב"ן. הרמב"ן בפתיחתו לתורה אומר שהתורה במקורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מאיפה הרמב"ן לקח את זה? לקח את זה ממסורת סתרי תורה. אבל מאיפה הזוהר יודע את זה? זה כתוב בתורה, כי שם השם אקרא הוא גודל אלוהינו. ואמרו חז"ל, שם השם זה התורה. מה זאת אומרת שזה שם? מה פירוש המילה שם בכלל? מה?
מהות.
ככה מסבירים המושפעים מן הפילוסופיה, ששם זה מהות. אבל אם אנחנו מסתכלים בשפה העברית המקורית, שם זה לא מהות. שם זו תכלית. תכלית. כן? למשל, כשאני אומר, לשם מה אתה עושה כך וכך? מה זאת אומרת לשם מה? לאיזו תכלית? לאיזו כוונה? מה? מהות זה דבר סטטי ועומד. תכלית זה דינמי, בעל כיוון. זה כמו שמצאנו אצל הפילוסופים הקנונים, אצל אריסטו, שלכל דבר יש ארבע סיבות, נכון? הסיבה הפועלת, הסיבה החומרית, הסיבה הצורית והסיבה התכליתית. והסברנו כמה פעמים שאצל חכמי יוון יש נטייה לתת בכורה לסיבה הפועלת, ואצל חכמי ישראל יש נטייה לתת בכורה לסיבה התכליתית. כן, כלומר, אנחנו אוהבים יותר את התכלית. גם נאמר, ויחולו השמיים והארץ. ויחולו מלשון תכלית. איך אומר שם אונקלוס? וישתכלילו שמיה והרעה. כן, מה זה וישתכלילו? זאת אומרת, השכלול בא בתכלית. אז שמו של הקדוש ברוך הוא זה הכוונה, המטרה שהוא הציב לו בעולמו. לכן, התורה, אם אנחנו אומר שהתורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא, שמותיו של הקדוש ברוך הוא,
לפי הרמב"ן,
כן? אם אנחנו אומר שהתורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא או שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כן? אז הכוונה, או כמו שכתוב, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, שמי זה תורה, אבוא אליך וברכתיך. אז אם אנחנו אומר שהתורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא, הכוונה שדרך התורה אנחנו יודעים מהי התכלית. זה נותן לנו כיוון. זה גם במשמעות האטימולוגית של המילה, כן, תורה, תורה מלשון הוראה, גם מלשון יורה. התכלית והרצון, אם יש רצון, סימן שיש תכלית. בכלל, יש פסוק בתחילת התורה, בפרק א', פסוק א', בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. אז כשפילוסוף קורא את הפסוק הזה, הוא מבין שזה בא לציין נקודה בזמן. מתי ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? בהתחלה. כי הוא מבין את המילה בראשית במובן של בהתחלה. רש"י כבר מאיר על כך שאי אפשר לפרש את המילה בראשית במובן של בהתחלה, שהרי לא כתוב בראשית מה, ואם כבר המילה בראשית פירושה בהתחלת, ולא נאמר בהתחלת מה, צריך להגיד בהתחלת ברא אלוהים. זה לא הגיוני, אלא אומר רש"י, אין המקרא הזה אומר אל הדור שני, אלא בראשית אומר שזה בעבור ראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. כלומר, בעבור מי ששמו ראשית ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. זאת אומרת שכוונת הפסוק איננה ללמד אותנו את המציאות אלא את משמעותה. וזה אופייני מאוד לקריאה היהודית של התורה, שהתורה באה לתת לנו משמעות לקיים ואינה באה להודיע לנו את הקיים. אם אתה רוצה לדעת את הקיים, תשאל אנשי מדע. אם אתה לומד תורה, זה כדי לדעת את המשמעות, לא כדי לדעת את הקיים. במובן הזה התורה היא כבר מתחילתה שמו, כלומר רצונו של הבורא. אגב, הערת יפה, שמו בגמטריה רצון. 346. להבין מהות? שאלה גדולה. אינני חושב שבעולם הזה אפשר להבין מהות. בעולם הזה, אתה תמיד סופג מן הדבר, משיג מן הדבר, את מה שאתה משיג ממנו, לא את הדבר עצמו. יוחאי אל תירדם. כן. כן.
נו.
יקרו
בשם השם, זה למעשה
להביא
את התכלית של
הדבר. יפה. יפה. אז התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך. כן. עכשיו, אם זה נכון, ברמה הזאת, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה כולל את כל המציאות. כי בעולם שלנו אנחנו רואים שיש תורה, וחוץ מן התורה יש עוד דברים. כן? יש קודש וחול. יש תורה, ויש חוכמות, ויש דרך ארץ. דרך ארץ שייך לתחום המוסר, חוכמה שייך לתחום השכל, תורה שייך לתחום הרצון. אלה הם דברים שונים זה מזה. זה בגילוי. במציאות שלנו התורה איננה כוללת את הכל. כן, דרך ארץ זה שייך למוסר, חוכמה לשכל, תורה לרצון. כן, זה תחומים שונים. ברור.
אתה אומר חוכמה, למה אתה מתכוון?
לכל מה שהשכל חוקר. כן? אם יאמר לך אדם יש תורה בגויים אל תאמין, יאמר לך יש חוכמה בגויים תאמין, שנאמר והעבדתי חוכמה מאדום ותבונה מהר עשיו, משמע שבעשיו יש חוכמה ותבונה. בסדר? אי אפשר לומר שאין חוכמה אצל אומות העולם, יש המון חוכמה, תורה אין שם, זה עולם אחר, כי התורה היא גילוי הרצון. וכמה שאדם יחכם, אם לא יודיעו לו את הרצון, הוא לא ידע. למשל, אם האדם מגלה את חוקי הפיזיקה או את חוקי הביולוגיה, זה עדיין לא אומר לו מהי כוונת הבורא בכל החוקים האלה. הוא צריך גילוי לשם זה. אז זה ההבדל. יש תורה, יש חוכמה, יש דרך ארץ. זה באופן גלוי ככה. אבל מצד שורש המציאות, הכל שייך לאותה תוכנית. ולפי זה, הכל שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ולפי זה הכל כלול בתורה. כלומר, בתפיסה כזאת, אין הבדל בין תורה לבין חוכמה לבין דרך ארץ. הכל אחד. כן. אבל זה דבר שמשיגים אותו במדרגות עליונות, לא במדרגות נמוכות. הבא נקרא. כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כל מידה טובה ודרך ארץ, הרי הוא בכלל התורה. וכל חוכמה נעוצה בתורה. וכל צד טוב שיש בה אדם הוא בקיבוץ, כן שמו של הקדוש ברוך הוא מאיר בו. נכון. אז פה הרב מדבר על מישור אחר. המישור הגלוי של הגויים יש חוכמה ואין תורה, במישור עליון כל החוכמות כלולות בתורה. כן, זה הבדל בו במישורים. מישור עליון, מישור תחתון. מה שאני רגיל תמיד לציין, ההבדל בין תורה לבין התורה. כן, שתורה שלפנינו איננה כוללת את הכל, התורה כוללת את הכל. מה זה התורה? הקדוש ברוך הוא היה מסתכל בתורה ובורא את העולם. אבל התורה הזאת שבה הקדוש ברוך הוא היה מסתכל כדי לברוא את העולם, אין אף אדם בעולם שקרא אותה בחיים שלו. ריבונו של עולם קורא בתורה הזאת כביכול, אנחנו מימינו לא קראנו בתורה הזאת. התורה שלנו היא נבדלת מן החוכמה ומן המוסר. זה כתוב שם בתור בליל תערובת של מיליארדי מיליארדים של אותיות. אתה יכול להבין משהו שם? נפגיש אותה עם התורה, היא לא תדע לקרוא אותה. אלא בתורה הגלויה לפנינו יש חיתוך אותיות, ואז כתובים דברים מסוימים ולא כתובים דברים אחרים. בסדר? אז כן, אומר, כל התורה כולה יש מותיו של הקדוש ברוך הוא, כל מידה טובה ודרך ארץ, הרי הוא בכלל התורה. וכל חוכמה נעוצה בתורה, ובכל צד טוב שיש באדם ובקיבוץ, כן שמו של הקדוש ברוך הוא מאיר בו. יש צד טוב בפטגוניה, אז גם בפטגוניה מאיר שמו של הקדוש ברוך הוא, בהערה קלושה, זה נמצא. יש הרבה דברים רעים בפטגוניה. אבל למרות כל הדברים הרעים של פטגוניה, יש הרבה דברים טובים בפטגוניה. אז באותה מידה שיש דברים טובים שם, מאיר שמו של הקדוש ברוך הוא. באופן שבור, בצירופי אותיות, בהיפוכי אותיות, באטבש, איך שאתם רוצים. אבל הכל בסופו של דבר קשור לשם הוויה. זה כמו שאמרו חכמי הקבלה, שהשם הבסיסי זה שם הוויה, ויש כל מיני שמות שאינם נמחקים שמתקשרים לשם הוויה כעתרה, כגון שם אלוהים ושדאי וצבאות וכו'. ויש עוד יותר רחוק מזה, זה כינויים, רחום וחנון וקדוש. ועוד יותר רחוק מזה, כל מה שיש במציאות, כל מה שיש במציאות זה צירופי שמות של אותה אותיות שמו של הקדוש ברוך הוא. יוצא לפי זה שכל דבר חי, כל דבר קיים, צריך למצוא לו את מקורו בתורה. למשל, שאלו את הגאון מווילנה, איפה הוא כתוב בתורה? שאלו את הגאון, איפה הוא כתוב? אז הוא אמר שהוא כתוב בפרשת כי תצא בסוף. שמה נאמה, אבן שלמה וצדק יהיה לך. אבן שלמה זה אליהו בן, אבן זה אליהו בן שלמה, זה שמו של הגאון מווילנה. אז הוא כתוב שם. למה הוא כתוב פרשת כי תצא דווקא? לא בגלל שפרשת בר מצווה, אלא בגלל שהיא הפרשה שתואמת את התקופה שלו. כי ספר דברים יש בו 10 פרשיות כנגד 10 המאות של האלף השישי, והמאה של הגאון מווילנה זה פרשת כי תצא. לכן הוכרח להיות כך. בסדר? מה? אנחנו ניצבים וילך. בלגן.
פחות אנחנו הולכים, הרב.
הולכים, כן. גם ניצבים וגם בעיר. טוב. וכן אומר הרב, אלא שיש הבדל בין היודע שהכל הוא אור מתנוצץ משמו של הקדוש ברוך הוא, למי שאינו יודע זה. זה הבדל עצום. אם אינך יודע שהכל זה שמו של הקדוש ברוך הוא, אז אינך רואה את זה. וגם המציאות משתנה עבורך. מה פירוש הדבר יודע?
מתחבר
לזה, כן? זה כמו שפעם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, כשהיה צעיר, הלך ללמוד אצל המגיד מלזריץ'. אז חותנו, שלא היה חסיד, צחק עליו. כשהוא חזר מהמגיד מלזריץ', אמר לו, מה למדת אצל החסידים שלך? הוא אמר, אני למדתי שיש אלוה שברא את כל העולם. צחק עליו חותנו, קרא לשפחה, אמר לשפחה, יש אדון לבירה? אמרה, בוודאי. נו, אתה רואה? גם היא יודעת. הוא אומר, לא, היא אומרת, אבל אני יודע. יש הבדל. עכשיו, אבל ההבדל של חסרון הידיעה אינו כי אם הבדל דרגאי, ועצמיות הדבר תלויה בפנימיות הנקודה של הרצון, עד כמה הוא מאומת מצד הטוב, שרק בו שורה אור צדיקו של עולם המתלבש ביסוד כל, בחוכמה ובחסד, כדי לתמם את החיזיון הרוחני והחיזיון החומרי של ההוויה, כלומר האידאל שלה ובמשותה הריאלית. והאחרונה היא, כלומר במשותה הריאלית של ההוויה, היא המסקנה של הראשונה, כלומר של האידאל, ועולה עד ראשה.
מה זה שאתם
מדברים על שמה? יש ביטוי כזה, יש הדברים כפי שהם באמת, והדברים כפי שהם במציאות. מכיר את ההבחנה הזאת? באמת זה כך, אבל במציאות זה כך. כן, זה ההפרש בין האידאל לבין הריאליה. עכשיו, התורה יש לה אסטרטגיה כיצד להביא את הריאליה להתאים את עצמה לאמת, לאידאל. וזה נמצא בתור אסטרטגיה נסתרת בכל הנעשה בעולם. למשל, כתוב בפרשת ניצבים, פרשת שלנו, כתוב בפרשת ניצבים, ושב השם אלוהיך את שבותיך. אז חז"ל אומרים, למה כתוב ושב? היתר לא כתוב והשיב. והשיב לא נאמר אלא ושב. מה זה אומר? שכשישראל בגלותם, אף שכינה בגלות, לכן כשישראל חוזרים לארצם הכתיב גאולה לעצמו, שנאמר ושב השם אלוהיך את שבותיך, כלומר יחד עם שבותך גם הקדוש ברוך הוא שב. זה החזרה בתשובה של הקדוש ברוך הוא, כן? הוא שב לציון. אחר כך רש"י מוסיף דבר מעניין, ואף בשאר האומות מצאנו חן, ושבתי את שבות בני עמון, כמו שזה נכון? זאת אומרת, גם שבני עמון חוזרים את שבותם, גם שם יש חלקי שכינה, חלקיקי שכינה, שאף הם חוזרים אל מקומם. אבל זה נסתר. ביקש משה רבנו שתשרה שכינה על ישראל ולא תשרה על אומות העולם. למה משה רבנו הייתה עינו צרה בזה שתשרה שכינה אצל אומות העולם? שהם לא ידעו את סוד ההיסטוריה של עצמם. כי אם עשיו היה לא רק מלחם בישראל אלא גם יודע מהי מידת הצדק במלחמתו זו, לא יכולנו לעמוד נגדו. אז אנחנו משאירים את זה סתום וחתום וסתום. אבל זה באמת נכון בכל זאת. כן? כלומר, בכל המצוות כולה יש מהלכים אלוהיים כיצד להביא להתגדלות שמו יתברך. דוגמה פשוטה, כן? דוגמה פשוטה. יש מדינה בשם בריטניה. כן? אז מעניין, כתוב רבנו יצחק אברבנאל אומר שהגאולה תבוא על ידי שבני אדום, הנוצרים, יכבשו את ארץ ישראל מידי בני ישמעאל ויתנו את הארץ הזאת לישראל. וזה כתוב ברבנו היי גאון. מה? רבנו היי אומר את זה. רבנו היי גאון. רבנו יצחק אברבנאל אומר, מה היא המדינה, מי היא המדינה מתוך מדינות אירופה שתעשה את זה? הוא אומר, מלכות אנגלטרה. אנגלטרה זה אנגליה, כן, בריטניה. המציאות אמרה, אגב, שזה באמת ככה היה, כן? הבריטים כפו פה ונתנו לנו את הארץ. אבל מעניין, היה יהודי אחד קצת אחרי רבנו יצחק אברבנאל בשם רבנו מנשה בן ישראל, רבי מנשה בן ישראל. שמעת עליו?
כן.
איפה הוא היה חי?
איטליה.
איטליה? באמסטרדם. אמסטרדם שבהולנד. יש אפילו ציור שלו על ידי רמברנט. רמברנט צייר את רבי מנשה בן ישראל, ציור נפלא היה. אני ראיתי את הציור הזה, הגיעו אותו פעם למוזיאון בירושלים, אז הלכתי לראות. אז בקיצור, רבי מנשה בן ישראל כתב הרבה ספרים, ואחד מהספרים שלו הוא כותב שהגאולה תבוא על ידי שיהיו יהודים באנגליה. זה חשוב לו. הוא עשה חשבון שכתוב שהגאולה תבוא רק אחרי שישראל יהיו באיים הרחוקים, והאיים הרחוקים זה אנגליה, ובאותו זמן לא ישבו יהודים שם, כי היה גירוש יהודי אנגליה בשנת 1200 ומשהו. ואז הייתה שעת כושר, רבי מנשה בן ישראל הלך לראות את קרומוול, אוליבר קרומוול, שתפס את השלטון מידי המלך באנגליה והקים איזה מיד רפובליקה, והוא ביקש מקרומוול רשות ליהודי אמסטרדם להקים בית כנסת בלונדון. כל זה הוא עשה מתוך שיקולים גאוליים. הוא צדק או לא צדק? אומר הרב קוק, בוודאי שהוא צדק, כי הרי על ידי שהייתה קהילה יהודית באנגליה, אז בזמן שאנגליה כבשה את הארץ היה בלונדון, היה לובי יהודי שנלחם בשם השגת הצהרת בלפור, ועל ידי זה חזרה ארץ ישראל לידי עם ישראל. אז מכן, יש שכינה התלויה במידת מה בחסדי אנגליה, כן? כמו שחזר גם אמרו, כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. אמרו חז"ל, מה זה כיסא מלכותו? זה הכיסא של שלמה המלך שהוא הביא אותו לשושן. מפרש המהר"ל, השכינה עד עכשיו שרתה בירושלים, עכשיו היא שורה בשושן. איפה? בבית המלך. ולכן בכל מקום שכתוב המלך במגילה יש אומרים שהכוונה למלכו של עולם. בסדר? כן.
יש איזשהו נקודה
בזמן
שאנחנו נגלה
לומר
את
הסוף? כן, אנחנו נגלה להם, נסביר להם הכל בבוא הזמן. אני אגיד לך משהו. יש מדרש לגבי יום יגמל את יצחק, שמי מילל לאברהם הניקה בנים שרה כי ילדתי בן לזקונה. הרי אברהם אבינו עשה מסיבה גדולה, משתה גדול ביום יגמל את יצחק, הוא הזמין שמה את כל המלאכים, כל מלכי העולם ומלכי כנען באו. ואז כולם התחילו לצחוק עליו, אמרו, זה לא יכול להיות שיצחק הוא הבן של אברהם, זה אסופי מן השוק. כן, בכלל שרה לא ילדה, היא סתם לקחה איזה ילד שהיא מצאה בהשפעה, והיא אומרת שזה הבן שלה. אז מה קרה באותה שעה? כל הילדים של המלאכים התחילו לבכות, והם רצו חלב. ואימהותיהן, כל המלאכות, לא, פתאום נפסק להם החלב. ואז לא הייתה ברירה, נתנו את כל הילדים לשרה להניק. מי מילל לאברהם הניקה בנים שרה. מה הדבר הזה אומר? מתי אנחנו מתחילים להשפיע הנקה לאומות העולם? כשאנחנו בעצמנו נגמלים. כלומר, כשכל היהודים יתגיירו, אז יהיה הזמן לטפל באומות העולם. הרי זה ביום, זה ביום יגמל את יצחק, כן? ויגדל הילד ויגמל. כן, אז באותו יום שיצחק כבר איננו זקוק לאימו, זה הזמן של הנקה לכל האומות. הניקה בנים שרה. ג', כל דבר ודבר מן התורה נובע מכל התורה כולה. זה נכון, מי שלומד דבר כלשהו בתורה רואה את זה, שאי אפשר להבין נקודה אחת בתורה בלי לצרף לצורך ההבנה הזו את כללות כל התורה כולה. אז זה בעיה, כל פעם שלומדים משהו צריך ללמוד הכל, ככה לא נתקדם. צריך לעשות מאמץ על להתגבר על זה, כן? לא לזכור לשעה שאותו פרט קשור לכל התורה כולה, כדי שנבין אותו בפני עצמו. אחר כך אנחנו נרחיב, בסדר? אז כל דבר ודבר מן התורה נובע מכל התורה כולה, בין מתורה שבכתב, בין מתורה שבעל פה, בין כל לימוד טוב וכל מצווה וכל מידה טובה. זה אמת, אבל האמת הזאת היא לא תמיד גלויה, לא תמיד ישימה, אלא שישנם חילוקים בין המדרגות. כן, יש דבר, יש נגלה, יש נסתר, יש שורש, יש ענף, יש הלכה, יש אגדה. כן? לכן אי אפשר ללמוד את הכל מיד. אבל האהבה והשמחה בעשיית המצוות ותלמוד התורה לשמה צריך להיות אהבת הכל. כלומר, אני עכשיו לומד הלכות בשר בחלב, אבל אני לא אוהב רק הלכות בשר בחלב. אני אוהב דרך זה את כל ההלכות כולן וכל האגדות כולן. אהבת כל האור, החיים, הקדושה והרוחניות העליונה של הכל ממש, העצור וגנוז בתוך זה הפרט שהאדם עסוק בו, והמובלט על ידי התוכן הפרטי בכל תופעות אורו. מה? אצלי כתוב תופעות, אבל צריך להגיד כנראה תועפות. שלך תדע, יש פה שתי מהדורות, צריך לדעות בכתב יד. בכל תועפות אורו, הודו וזיו קודשו. ד', כן, זה מזכיר גם מה שאני הזכרתי פעם בשם רבי חיים מוולוז'ין, זוכרים? כשהוא היה צריך לפסוק הלכה, מה? שמה הוא היה צריך לעשות? היה חוזר על כל השעס בשלושה ימים ואז פוסק את ההלכה. יש גם לשם ייחוד שאומרים לפני המצוות, כן, התפילה שהמקובלים אומרים, אומרים לשם ייחוד, קודשה בריחו, שכינתה וכו' וכו'. הנה אנחנו עומדים לקיים מצווה פלונית עם כל המצוות הכלולות בה. זאת אומרת שכל מצווה היא ביטוי של כל המצוות. עכשיו בספר תהילים בפרק י"ט נאמר, תורת השם תמימה משוות נפש, עדות השם נאמנה מחכימת פתי, פיקודי השם ישרים, שמת לב? מצוות השם ברא מירת עיניים. למה אתה אומר מצוות השם? תגיד מצוות השם ברות מירות עיניים, נכון? מפרש המהר"ל בדרך חיים שכל התורה כולה היא מצווה אחת. כלומר, אם אתה מעמיק במצווה כראוי, אתה בהכרח כולל בזה את כל המצוות כולה. לכן כל התורה היא מצווה. לפי זה, אם אדם יחסיר מצווה מן המצוות, יש דיסהרמוניה אפילו במצוות שהוא עושה. למשל, למה הדבר דומה? חייבים לקיים הכל. מה זאת אומרת? למה אי אפשר לקיים הכל? נכון, אז יש מי שמקיים בשבילי. אז יש אחד שמקיים בשבילי. נכון, כלומר, כשאתה מקיים מצווה, אתה לא מקיים אותה בשביל עצמך, אתה מקיים אותה בשביל כל היהודים כולם. לכן אומר רבי יונתן אייבשיץ, שאם יש יהודי אחד שיש לו זקן יפה, והיהודי השני מתגלח בתער, וזה אסור, אז זה לא שלך יש זקן ולא יש זקן מגולח, אלא לך יש חצי זקן יפה וחצי מגולח בתער, בגלל שכל ישראל עריבים זה לדעת. איך? לא, אי אפשר. תראה לעצמך שבסימפוניה יש צריך בשביל שהמנגינה תצא כמו שצריך 15 כינורות. שלושה כינורות אומרים לא רוצים לעבוד, שיסתפקו ב-12. זה כבר לא זה. ואז כל מי שהגיע לקונצרט אומר דאס איסט א סקנדל, שילמנו שיחזירו את הכסף. מה זה צריך להיות? כן? למשל, באמצע הסימפוניה, הנגן, במקום לעשות דו, עשה רי. אי אפשר להתאבל את זה. זה הרס לי את כל השבוע. לא? אז לא שחיים לקיים את כל המצוות כולן. אז מה שאנחנו עושים כיום, שיש הרבה מצוות שאנחנו יכולים לקיים, אנחנו עושים בכאילו, יענו, ישראבלוף. אבל זה לא רציני. כן? זה לא אמיתי. זה קצת, זה תרדמה, מה? כי נאנס אדם ולא עשה מצווה, רצה אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. יש בזה בכל זאת איזה יסוד חשוב. מספרים על צדיק אחד שהייתה לו מצווה מן המצוות שהוא אהב וחיבב במיוחד, והוא היה מהדר במצווה הזאת הידורים הרבה ומחביר בה חומרות הרבה. ויום אחד הוא נאלץ לא לקיים את המצווה. באותו יום אותו צדיק שמח שמחה גדולה. שאלו אותו, איך אתה שמח ולא מצווה זו שאתה כל כך דבק וחפץ בה אינך יכול לקיים? הוא אומר, כשאני מקיים את המצווה, הערך שלה זה לפי מידת ההשקעה שלי בה. השקעתי הרבה, המצווה גדולה. השקעתי מעט, המצווה קטנה. אבל עכשיו שאני אנוס מלעשות את המצווה, מעלה עליו הכתוב כאילו הוא עשה. מי זה הוא? הקדוש ברוך הוא עשה את המצווה בשבילי. אז הוא עשה אותה, איך אומרים בצורה? על הצד הטוב ביותר. זאת אומרת, הוא עשה את זה בצורה המושלמת. לכן יש שמחה. נכון. זה מה שקורה למשל בראש השנה. ראש השנה שחל בשבת, לא תוקעים בשופר. אז מה יהיה עם התקיעות? אני אנוס. כן? כי ההלכה לא נותנת לי לתקוע. אז התקיעה הזאת היא התקיעה המושלמת. זדונות נפחים לזכויות, כן, זה משהו אחר. מה אתה אומר? באהבה. כלומר, אם אדם מקיים מצווה אחת כתקנה, זוכה בה לחיי העולם הבא. אבל פה הנקודה שהרב מבליט כאן זה ההפך, שכל מצווה כוללת הכל. איפה היינו? גמרנו את ג'.
כן,
כן, כן, תופעות. מה אתה אומר? חילוקים. ודאי שיש חילוק בין המדרגות. כלומר, הכל קשור עם הכל. אבל כשאתה עוסק בבשר בחלב, אתה עוסק במעשה מרכבה, יש דברים שונים. נכון? אמרו חז"ל על רבן יוחנן בן זכאי, שידע את כל התורה כולה ולא החסיר דבר, לא דבר גדול ולא דבר קטן. אמרו על רבן יוחנן בן זכאי, שידע את כל התורה כולה ולא החסיר בה דבר, לא דבר גדול ולא דבר קטן. דבר גדול, מעשה מרכבה. דבר קטן, הוויות דאביי ורבה. כמו שאנחנו עסוקים בלימוד גמרא, אנחנו עסוקים בדבר קטן. אז יש חילוקי מדרגות. בסדר? דלת. כן, בבקשה. נו, אז מה? ודאי. כי במידה ומתברר שאם היה יכול, היה עושה. אז מצד רצונו. רצונו מושלם. אלא היה עיכוב טכני חיצוני לו. אז זה בסדר. למשל, במשך אלפי שנים אבותינו היו בגלות. כל השנים הם רצו לעלות לארץ ישראל, אבל הם לא עלו. למה הם לא עלו? כי אי אפשר היה.
למה?
מה? היו כל מיני צרות, היו שודדי דרכים, אי אפשר היה לעלות. לפעמים זה בלתי אפשרי בכלל. אקרא לך פעם סיפור שכתב רבי יוסף מסס, היה רב ראשי של חיפה. אז בהקדמת ספרו אוצר המכתבים הוא מספר דור אחרי דור, משנת 1715 עד 1960, כלומר 250 שנה, כיצד משפחתו ניסתה לעלות לארץ. וכל פעם הוא מספר על היציאה מן העיר, שרבי פלוני, שהיה סבא של סבא של סבא של סבא שלי, יצא מן העיר בתאריך זה וזה, ואז אי אפשר, כי פתאום השיירה נתפסה על ידי שודדים וצריך לחזור לעירו, ואחר כך בנו ניסה וכו'. כלומר, הוא ספר שם דור אחרי דור, או שבאחד הגיע לעיר הנמל ופתאום הייתה מלחמה בין צרפת לספרד ואי אפשר היה לעבור בים וכו'. כך הוא ספר, עד שבשנת 1960 הצליח לעלות. כן? כך הוא ספר. כן. אז זאת אומרת, במשך כל הדורות אבותינו רצו לעלות ולא יכלו. אפשר להגיד מעלה עליו הכתוב כאילו על, אבל זה בתנאי שאחרי מאות שנים, כשסוף סוף ניתנה האפשרות לעלות, עולים. ואז זה מברר רטרואקטיבית, עכשיו שיש אפשרות לעלות וחלקם לא עולים, זה מעלה ספק רטרואקטיבי על כל הדורות האלה. כן? נכון. כלומר, הוא לא סתם אחד, הוא גילוי מילטה של כל מה שהיה. כן.
יש את הביטוי הזה שאומר, מי שאומר ולא יודע, ומי שיודע לא אומר.
זה בספרי תורה, כן. זה רבי אברהם שפירא אומר את זה.
גם לגבי דברים שעומדים להיות אחר כך, להגיד לזה. אני מדבר על אותם אנשים, למשל, שאמרו על אנגליטרה וכל העניינים האלה. אבל בדיעבד אנחנו אומרים את זה. היו בטח הרבה אנשים שאמרו דברים אחרים שצריכו את זה.
נכון, נכון. אז מה? אני הבאתי את זה רק כדי להראות כיצד הקדוש ברוך הוא פועל. ודאי שהוא שואל שאלות. לא הבנתי את השאלה. לא, אתה מדבר על משהו אחר. אני עכשיו לא באתי להוכיח לך שהתורה היא אמת. זה לא הנושא שלי. לא הבאתי לך עכשיו קלטת להפצה שבה אני אומר לך, מוריי ורבותיי, תראו איך שרבינו יצחק אברבנאל, רוח אלוהים דיבר בו, והוא ידע מראש כל מה שיהיה. אז תחזרו בתשובה, תקבלו ציצית. לא, זאת לא הכוונה. המטרה שלי הייתה להבהיר את דברי הרב. הרב מסביר לך שהקדוש ברוך הוא פועל דרך כל הנעשה בעולם כולו, גם דרך אנגליטרה. להלכה למעשה, האופציה של רבי יצחק אברבנאל היא זו שיצאה לפועל. בסדר? היו אופציות אחרות. הקדוש ברוך הוא יכול להביא את גאולתו בכל מיני אופנים. בחר בדרך של רבינו יצחק אברבנאל, וזה נותן תוקף מיוחד וזכות מיוחדת לרבינו יצחק שדרכו הדבר הזה הרבה. בסדר? אז זה לא שכשמסתדר לנו אנחנו ככה, כשמסתדר לנו אנחנו מחייב. כן, טוב, אפשר להמשיך. ד', בכל דבר תורה, בכל דבר הלכה פרטית, זורח אור העליון הבלתי מוגבל, המוסר האלוהי המוחלט, הוא מוצץ מכל דין פרטי. כי לפעמים אתה שומע דבר תורה וזה מרגיז. עוד איזה רעיון קטנצ'יק. מי אמר שהרעיון הקטנצ'יק הזה שווה משהו? כשלעצמו הוא קטן, אבל תבדוק למה הוא מחובר, ואז אתה תבין כל מה שקורה שם. כן? זה כמו שלמשל אדם רואה, אני יודע, צמח. צמח אחד, פרח. בסדר, מה שווה פרח? אבל אם תבין מפה בא הפרח, אז כבר תתבונן בכל תורת האבולוציה. איזה מאמצים של מיליארדי שנים הביאו לידי כך שיש לך פרחים לשבת. כן, תצטרך כאן, כן, להתבונן דרך העלה הקטן הזה, איזה תנועות אלוהיות מראש הבריאה ועד סוף הבריאה עוברות שם. אז זה משהו אחר, כן.
אנחנו צריכים לעבוד את זה בגישה שכל מה שפרופים אומרים, אם כל קרה, אם זה דבר הבריאה,
תתחיל להתקל
על הכל
מתקדם, למה לא?
עכשיו אנחנו קוראים לזה תורות, שזה מקור התורה, שזה מקור
המשורות, אפשר, לא חייבים כל הזמן, כן? אבל זה מה שאומר הרמח"ל בספר דרך השם בהקדמה, שכדי לצאת מן הברוך הזה צריך שיהיו בידי האדם הכללים, ודרך כלל אחד מיליארדי פרטים קשורים. לעולם, הוא מביא שם איזה מאמר, לא ברור מאיפה, לעולם יהיו דברי תורה בידך כללים ולא פרטים. אם זה יודע את הכללים, אז כל הפרטים קשורים.
מה המכללים?
יסודות הדברים. כן? למשל, אתה צריך לדעת, יש אלוהים או אין אלוהים? זו שאלה כללית. יש אלוהים. מזה נובעים הרבה דברים. בסדר? אבל אם תגיד, אתה צריך להניח תפילים. אתה צריך לאכול מצה בפסח. רק רגע, מה אתם עושים מהחיים שלי? כי יש אלוהים. אז תתחיל מזה. אז עכשיו אפשר להניח. בסדר? בכל דבר תורה, בכל הלכה, בכל דבר הלכה פרטית, זורח אור העליון הבלתי מוגבל, המוסר האלוהי המוחלט, הוא מוצץ מכל דין פרטי. אני הבאתי לכם דוגמה לדבר הזה. כן? זוכרים? שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה. זוכר? דיברנו על זה. כן? מחלוקת סומכוס וחכמים. סומכוס אומר שחולקים בפרה חצי ובעובר רביעה. וחכמים אומרים, המוציא מחברו עליו הראיה. אז אחד בא לבית המשפט, יש לו עובר של עגל שיצא מן הפרה שנדחה על ידי השור, ומתחילים לדון, סומכוס וחכמים, מה הדין? בסדר, ואז צריך לעבור אחר כך דרך השלם וההוצאה לפועל של בית הדין. כן, אבל כל זה זה חלק ממגמת המוסר הכללית. ריבונו של עולם רוצה לעשות צדק בעולם, וכדי שיהיה צדק צריך שלא יהיה נזיקין, ויש שני צדדים לדבר הזה. יש צד לומר שהמוציא מחברו עליו הראייה, מצד שני יש לומר שברוב המקרים מתחלקים באופן שחציים זה שהשור נגח את הפרה לפני שהיא פילה, וחצי מהמקרים זה ההפך. לכן אנחנו צריכים לעשות צדק כללי ולא פרטי, והצדק הכללי יהיה ממון המוטל בספק חולקים. זאת אומרת שיהיו, השאלה של החכמים יסתכלו על הדין, על המקרה הפרטי של הנתבע והתובע, וסומכוס יסתכל על הצדק הכללי. נו, מה יותר צודק? להסתכל על הצדק הכללי או על המקרה הפרטי? יש צדדים לכאן ולכאן, וזה בא לידי ביטוי באותה משנה. הלכה כחכמים. אבל לפעמים מתחשבים בסומכוס. כן. תנא. זה בא מהיוונית. סומכוס. כן.
מה זה אומר?
לא יודע. זה שם יווני, סומכוס. לא יודע מאיפה זה.
למה לא קוראים לו
רבי? בגלל שהוא הגדול מזה.
ונתן בנותיהם.
כן. יש כמה חכמים, כתוב, יותר מרב רבי, יותר מרבי, גדול מרבי רבן, גדול מרבן שמו. הלל הזקן. משה רבנו. אתה אומר רבנו דווקא. אבל אתה לא תגיד רבי משה, זה קטן, מקטין אותו. הלל הזקן, תגיד לו רבי הלל, עשית מינו צחוק. הוא הרבה יותר מזה, מה? אביי ורבא. נכון. לא, רבא זה כן רב. רבא זה רבי אבא. כן, רבא זה רבי אבא. טוב. בכל דבר תורה, בכל דבר הלכה פרטית, זורח אור העליון הבלתי מוגבל. המוסר האלוהי המוחלט הוא מוצץ מכל דין פרטי. ולהמסתכל המרגיל את נפשו בזריחת האור, מתגלה בכל דבר הלכה תוכן ישותה הפנימי המתמלא מעולם הזוהר והאור, עד אשר על כל הלכה ופרק יוכל להרחיב שירה חדשה, שירה מלאה, אומר מלא. והשירה ההיא הולכת ומשתפכת גם כן על כל פרטי ההלכה. אל תגיד סתם עצם המצווה, גם פרטיה, כל פרטיה של ההלכה גם הם מצטרפים לאותה שירה, על כל הנטיות של המסע ומתן שבה. כן, הנה, סומכוס וחכמים. עד אשר פירוש שירי מענג ומעדן יוכל להתפשט על כל התורה כולה, על כל התורה אפילו המעשית וההלכתית, חוץ ממה שהסתרה על כל ההגדה המאירה בזוהר האורה הרוחנית העדינה. טוב, זאת תוכנית עבודה לכמה שנים. כן? אבל אפשר. כן, זה לא בתחילת הלימוד. בתחילת הלימוד זה לא הולך. אבל בהמשך הלימוד יש דבר כזה. כשלומדים בקדושה ורוממות נשמה, פסקה ה', מצטיירת התרחבותה של כל התורה כולה, איך שהיא יוצאת ממקור קדושתה, מקדושת כנסת ישראל, וכל ההלכות הפרטיות מסתעפות בתור ענפים של אור חיים ממקור חיי האומה כולה. שימו לב פה שהתורה נובעת מן האומה, זה רוח ישראל. יש שאלה, למה צריך לקיים מצוות? למה צריך לקבל מצוות?
זה נובע מכלל שיש לו נובע מכלל אחר, מזה נובע
שהוא ציבה למי לנו?
אנחנו יודעים את זה דרך התורה. בתורה יש גם...
לא, טעות. זה לא מהתורה, אנחנו יודעים את זה מעם ישראל. זה מסורת האומה שזאת התורה שניתנה לנו. אז זה מתחיל מעם ישראל, מזהות לאומית. כן, זאת אומרת, למשל יש שאלה לגבי שיעורים. יודעים מה זה שיעורים? מה? כזית, כביצה, כמוציא רימון, ככותבת, נכון? מה שנקרא שיעורים, חציצים ומחיצים, הלכה למשה מסיני. זה כתוב בגמרא בבבלי, שכל השיעורים שאנחנו מודדים בהם, כזית וכביצה וכדומה, כל זה זה הלכה למשה מסיני. ככה כתוב. לפי זה, מה שכתוב בתורה, ואכלת ושבעת וברכת, מתי יש לי מצווה לברך ברכת המזון מן התורה? רק אחרי שביעה. ומהי השביעה? אכילת כזית. אם אכלתי חצי זית וזה הסביע אותי, בכל זאת מן התורה אינני חייב לברך. ואם אכלתי חמש זיתים וזה בכל זאת לא הסביע אותי, בכל זאת עליי לברך, כי זה נקרא צביעה. כן, זה עיקרון כזה שיש שיעורים לכל דבר. בתלמוד הירושלמי במסכת פאה מובאת דעת רבי יונה, לפיה השיעורים אינם הלכה למשה מסיני, אלא הם מבית דינו של יעבץ. מי זה יעבץ? אחד מהשופטים. היא משבט יהודה, אבל אחד מהשופטים. ככה מובא בספר דברי הימים, שהיה שופט כזה בשם יעבץ. זה לא עתניאל, זה יעבץ. יש אומרים שכן, יש אומרים שזה אותו אחד. בקיצור, בית דינו של יעבץ. אז מישהו שאל את הרב קוק, שלפי הירושלמי תהיה נפקא מינה להלכה. שאם זה שיעורים דרבנן, נצטרך להחמיר בחצי זית, אם בן אדם אכל חצי זית והסביע אותו, אז מדאורייתא הוא חייב לברך. יוצא לפי זה שנצטרך להחמיר, לברך בקטע מזון דאורייתא, גם במקרה של אכילת חצי זית. אומר לו הרב קוק, זה לא נכון. בגלל שזו קבלת האומה, וקבלת האומה זה קובע מה הדאורייתא ומה לא.
מה, בגלל שרוב האומה?
לא, לא, האומה קיבלה על עצמה את בדינו של יעבץ. ולכן היא קבעה שככה היא תקומנה הלכות דאורייתא. זאת אומרת, איזה צורה יש לה הלכות למצוות דאורייתא, הצורה מתקבלת על פי החלטה של בית ישראל.
המקור זה על פי התורה, הצורה זה על פי ישראל?
המקור זה על פי ישראל והצורה על פי ישראל. למשל, יש שאלה, מצוות דרבנן, מניין לי שאני צריך לקיימה?
עשית ככל אשר ירוך אמרתך.
ועשית ככל? אין פסוק כזה. וככל אשר ירוך, מורך לא כתוב. כן, אז בכל פנים, יש במסכת ברכות ביטוי כזה של הגמרא. כל מילי דרבנן אסמכוה על לא תסור. יש כתוב לא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל, מזה למדו כל איסורין דרבנן. יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן בנושא הזה. הרמב״ם אומר שהמצווה לשמוע לחכמים היא מצווה דאורייתא, שנאמר לא תסור. הרמב״ן חולק על זה נמרצות, אומר שזה לא נכון, שמצוות לא תסור היא ביסודה מצווה לשמוע להכרעה של הסנהדרין בהלכה. אבל כל גזרות ותקנות חכמים זה לא כלול בלא תסור. אבל כך אומר הרמב״ן. עכשיו אני שואל, לפי הרמב״ן, למה אני מקיים מצוות דרבנן? מי מחייב אותי? הרי זה לא כתוב בתורה. לא. אומר הרב קוק באותה איגרת, כי זו קבלת האומה. כלומר, לפי הרמב״ן, קבלת האומה זה יותר חזק מן הכל. בסדר? לכן הוא אומר פה, כשלומדים מקדושה ורוממות נשמה, מצטיירת התרחבותה של כל התורה כולה, איך שהיא יוצאת, תראו מאיפה יוצאת התורה. ממקור קדושתה, מקדושת כנסת ישראל. משם היא יוצאת התורה. נכון, יצחק? כן? וכל ההלכות הפרטיות מסתעפות בתור ענפים של אור חיים ממקור חיי האומה כולה. כן. מה? לא זוכר. כן. נכון. שהמצוות קודם כל נעשו ואחרי זה נכתבו, נכון.
זה
נשמע.
זה משהו
בעל פה.
אבל
נפגע
ידיעה
בכל
המצוות.
הידיעה? בתורה שבעל פה.
נפון, כפי שאני אמר להם.
תורה שבעל פה, מה התורה שבעל
פה? בפתח. אז
זאת אומרת, כל זאת משה אמר.
ואחרי זה, ועשו, ואז הוא כתב. אז לפי זה יוצא שבני ישראל, למשל, הנה כתוב, ויומר השם אל משה למור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית. מה הפסוק הזה אומר? הפסוק הזה אומר שהקדוש ברוך הוא אמר למשה לומר לנו לעשות ציצית. מה עשה משה אחרי שהוא שמע את זה? הוא לא עשה ציצית, הוא אמר לבני ישראל לעשות ציצית. ומה עשו בני ישראל? עשו ציצית. באו עיתונאים, שאלו את בני ישראל, מדוע אתם עושים ציצית? מה הם אומרים? משה אמר. בסדר? ואם העיתונאי ישאל אותם איפה זה כתוב בתורה, מה הם יגידו? זה לא כתוב, משה לא כתב את זה. אחרי שמשה לימד את כל ישראל כיצד לעשות ציציות, אז הוא הלך לנוח בארולו. לפני שהוא נרדם הוא כתב את פרשת ציצית בתורה, ויאמר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית. משה נרדם, באו בני ישראל, הסתכלו מה משה כתב. מה יקרה אם בני ישראל יראו סתירה בין מה שמשה כתב לבין מה שמשה אמר? לפי מה ילכו? לפי מה שהוא אמר. מכאן שהתורה שבעל פה היא גדולה מתורה שבכתב.
אבל אנחנו יודעים את זה שתורה שבכתב זה בעצם חלק מתורה שבעל פה.
יפה.
כאילו הכל נאמר בעל פה, ואחרי משה כתב...
חלק מזה נכתב. יש חלק של התורה שבעל פה שראוי היה להימסר לכלל, והוא נכתב.
למה דווקא זה ולא הכל בעצם?
זאת באמת שאלה. צריך לבדוק מה המגמה של התורה שבכתב. לשם מה נכתבה התורה שבכתב בכלל? אם זה כדי לדעת מה לעשות, אנחנו לא צריכים. כי אם אנחנו רוצים לדעת מה לעשות, מאיפה אנחנו יודעים? תורה שבעל פה. כלומר, יש לנו מסורת. כלומר, זה שההלכה היא כך וכך, זה שיש לנו מסורת שזה כך. אז למה זה נכתב? מה? אז מה? שיש את הכך.
אבל היו דברים שהם לא נאמרו למשה רבנו.
מה?
לא, רק
פתאום. כי אם התורה שבכתב היא כדי שלא תשתכר, היא ספר הלכה הגרוע ביותר שראיתי פעם בחיים שלי. אתה לא יכול להוציא משם שום הלכה. אתה רוצה לקנות עבדים. אתה רוצה הלכות עבדים. אתה מסתכל בפרשת משפטים, כי תקנה עבד עברי כך וכך. אתה מסתכל בפרשת בהר, אתה רואה הלכות אחרות. בפרשת ראה, הלכות אחרות. אתה מסתכל, אתה לא יודע מה ההלכה. מה הדין? כן? זה בלי אינדקס אפילו. כן, מה אתה אומר?
לפי מה שאתה אומר, שקודם כל אנחנו הולכים למה שהשונים, אבל אחר כך הרי מה שרואים, אז כל יהודי צריך קודם כל לתת אמונה פררגטיבה, להעדיף את מה שהוא שומע, את הכוח משמיעה על כוח של ראייה.
בדיוק. מה שאני אשאל אותך, מה זה הדבר הזה?
תנ"ך.
מי אמר לך?
כתוב.
מי כתב את זה? המדפיס. אתה מאמין לו?
אני גם הסתכלתי בפנים.
הסתכלת בפנים, והמדפיס אמר לך שמה שכתוב פה זה תנ"ך.
אבל ראיתי לפני זה ממדפיס אחר.
מדפיס אחר. זאת אומרת, אתה סומך על מסורת המדפיסים. המדפיסים הם יהודים? בדרך כלל.
לא תמיד.
לא תמיד, אבל זה מסורת האומה לקבל את הדפוס הזה. בסדר? עכשיו, יום אחד תהיה מחלוקת בעם ישראל. האם זה שכתוב פה ל"ו, זה גם זה למשה או לא? צריכו להכריע.
למה כתבת התורה?
אז למה נכתבה התורה? זאת שאלה. מה התשובה? לא, זה לא כדי שלא תשתכח. אמרנו, הלכות כתובות הן משתכחות יותר. ככל שכותבים יותר, ככה שכחה יותר גדולה. נכון? מאז שנכתבה המשנה, אתם יודעים כמה פירושים נכתבו על המשנה? אלפים. אז זה סימן שהכתיבה זה דווקא גורם לשכחה. אז למה נכתבה התורה? לא כדי שידעו את ההלכה. רגע, אני אתן לכם דוגמה מאוד מעניינת. תראו, הסוגיה הראשונה של הש"ס, ממתי קוראים את שמה בערבית? ממתי? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, נכון? התוספות שואלים על המקום, התוספות הראשון על מסכת ברכות, הוא אומר, אנחנו לא עושים ככה. הרי במקומם של בעלי התוספות היו קוראים את שמה מבעוד יום, והיו קוראים תפילת העמידה מבעוד יום, והיו הולכים לישון כשעדיין השקיעה, לא הייתה שקיעה, כי בארצות האלה השקיעה היא מאוחרת מאוד. לפעמים השמש שוקעת ב-10 בלילה. אז אנשים ב-7 היו מתפללים ערבית והולכים לישון. אז שואלים, אז אומרים התוספות, אנחנו עושים שלא כמו המשנה. מה היה אומר מורה להלכה בבית ספר דתי היום? הוא היה אומר, צריך לשנות את מה שאנחנו עושים, כי כתוב אחרת. מה עושים התוספות? מנסים להסביר מדוע אנחנו עושים אחרת. והם מגיעים בסוף למסקנה, מחפשים, מגרדים את בשיטות של התנאים כדי למצוא איזשהו סמך מהגמרא למה שהם עושים, ולא משנים את המנהג. כי אם כולם עושים ככה, סימן שככה דין. ואם כתוב אחרת, אז מה אם כתוב אחרת? אני צריך לחפש למה כתוב אחרת.
זה קשה.
למה זה קשה?
כל החילונים סבבה.
כל החילונים? לא, זה לא סבבה. מסיבה פשוטה. לא, זה לא נכון. כי החילונים לא חושבים שזאת ההלכה. הם לא, לא, לא קשור. תקשיב עד הסוף, תקשיב עד הסוף. החילונים לא אומרים שמה שהם עושים זה ההלכה. מה?
אם יתחילו להגיד, אז זה
יהיה ההלכה. אם יתחילו להגיד, ואחרי 1,000 שנה ישכחו שזה בא מעבריינים, אז זאת תהיה ההלכה, נכון.
מה, בדיוקים בתוך העולם הדתי?
נו, אז מה?
כולם עושים ככה וכולם עושים ככה.
נכון, זאת המסורת. למשל, קודם כל, אני כלל גדול למדתי במשפחה שלי. כל פעם שיש לנו ספק בהלכה, אז אנחנו תמיד היינו שואלים מה הסבא עושה, ואחרי זה היינו הולכים לספרים כדי לבדוק למה זה נכון.
אתה יכול להציג לעצמך הרבה
דברים אסורים? לא, איפה? אני אף פעם לא ראיתי שום מסורת בהלכה שאיננה נכונה. כל פעם מספרים בחורי ישיבות, הם קוראים בספרים, הם לומדים הלכה מספרים לצערנו הרב, אז הם מלאי גאווה, חוזרים הביתה ואומרים סבא לא ככה עושים. הוא סומך על איזה שיטה בת 700 שנה שעברה דרך כל הראשונים, והוא צוציק קרא איזה ספרון בהלכה בישיבה, והוא חושב שהוא ידע יותר טוב מאבות אבותיו. והניסיון שלי מוכיח שכל פעם שניסו לשנות מנהגים של משפחות, תמיד המשנה טעם. אני חותם לכם ללא יוצא מן הכלל. בסדר? שום דבר לא נובע מבורות. דבר שהוא מקובל בעדה שלמה הוא לא נובע מבורות. תביא לי דוגמה. מה? כי בכל לא יסביר שלו, זה נכון, אתה צודק. זה באמת מקרה מיוחד, כן.
אבל כל הנושא של המנהגים של אבות אבותינו, העדות,
כל ה... כל זה שיטות ראשונים.
בסדר, אבל כולם באו מהגלות, אולי היו מנהגים שהיו קשורים לגויים.
כן,
אז מה? אנחנו הלכה, וכדי להבדיל, לבדוק שאנחנו לא עושים איזה סטייה.
הלכות באו מהגויים?
לא, אני אומר, אולי יש איזשהו מנהג שבא מגדורי דורות, שהשורש שלו בכלל של הגויים, אולי בטעות הם נדעים.
אז אם השורש שלו מהגויים, זה סימן שהוא צריך להיכנס. מה הבעיה שלך? מה?
הרב לא הסביר עדיין למה נכתבה התורה.
למה נכתבה התורה? זו שאלה.
ולמה נכתבה עד שם ולא...
ולמה עד שם ולא יותר?
הרב.
אז על זה כתבתי חוברת. למה נכתבה התורה שבכלל?
התורה והמצווה.
כן, נקראת התורה והמצווה. היא הולכה... שש שקל הנער.
זה
עשור. עכשיו, כן. אבל אחד הדברים, לא נגיד את כל מה שיש שם, אבל דבר אחד, היא נכתבה בשביל הגויים. זה כתוב ברש"י. רש"י שואל, מפני מה? התורה פתחה בבראשית, שאם יאמרו אומות העולם.
למה עד שם?
למה עד שם? זו עוד שאלה, או נגיד את זה אחרת. התורה היא ספר היסטוריה, התורה שבכלל.
תורות שבת, בקדושה,
נכון. ודאי שיש לנו חלק. זה ההיסטוריה שלנו, כלומר זה גילוי יד השם בהיסטוריה. כן, בבקשה.
יש בעיה אחת, זה מה שאתה אומר שקודם כל אתה תשמע משהו שני או משהו
זה. נכון.
טובים, אני לא רוצה לך מה שכתוב פה. Okay. אני יודע שאפילו כשנוצרו במועצות של ים המלח,
נכון.
לתורה של כמה מאות, הרבה מאוד שנים לפני.
מאוד צרחנו.
לא היה שינוי כלום, כבר הוקיפו שלא.
לא מדויק, אבל...
לא קרה שום שינוי במילים,
בכל
מילה וקולות.
כמעט.
מיד פעם שנה. אז זה אומר שיכול להיות דווקא שאנשים קצת שינו. זאת אומרת, אולי באמת צריך קודם כל לסמוך על
המשך. אבל מי כתב את זה? אותם האנשים שהיו מקיימים את ההלכות. ברור? אגב, מה שאתה אומר ככה שלא היה שינוי, זה לא מדויק. פעם בהיכל הספר ראיתי שם צילום, לא צילום, כתב יד ממערות בר כוכבא, מערות ים המלח. אז שם היה שם מזמור שאומרים ביום שלישי, מזמור לאסף, אלוהים ניצב בעדת אל.
של היום.
של היום, זה שאמרנו אותו הבוקר. ושם כתוב שם בכיתובית של המוזיאון, אמרו, מפלי לראות, שלא השתנה שום דבר בין הנוסח של המזמור, כפי שהוא כתוב במערות ים המלח, לבין היום. ואני הסתכלתי, יש וו. יש וו הפרש, מה נעשה? אז יש כן שינוי של וו.
אנחנו אומרים שלא תשתנה
בשום זמן. אם תלכו פעם להיכל הספר, תשנו שם בכיתוב.
אנחנו אומרים שלא תשתנה בשום זמן חס ושלום.
היא לא תשתנה.
אנחנו מתקיים לתורה העליונה, והתורה העליונה בסדר, תורה השתנות.
הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבא אחד. כן. מה שאתה יודע שמצאו קהילה של יהודים בסין. במאה ה-18 גילו שיש קהילה יהודית בסין שאף אחד לא ידע עליה, הייתה מנותקת בקייפנגפו, כן? ומכירים את קייפנגפו, שם מצאו את הקהילה. הקהילה הזאת הייתה ברורה, אבל היה להם ספר תורה מלא שיבושי. אז מה, זה לא משתנה? אז השתמשה שם, כן. מה אתה אומר?
אני אומר,
כן, שמה?
אבל חכמים היו דברים שהם לא גיבלו אותם לפי משה רבנו,
לדוגמה
נטילת ידיים, והם ראו את זה לפי המגמה שהתורה רצתה להביא.
נכון, זה הקדושה של התורה שבעל פה, זה דבר השם בפי חכמי ישראל.
אבל הם מצאו לזה סימוכים בתורה או שהם הוציאו את זה מהתורה?
אחר כך חיפשו, מצאו גם כן.
כלומר הם ידעו את זה ואחרי כן מצאו בתורה.
אבל זה לא שזה דאורייתא, רצו למצוא את זה שם. עיין ספר, יש ספר שלם על הנושא הזה, נקרא באר הגולה, מאת המהר"ל מפראג. עם מי?
עם הרב יהודה בן ישי.
מצוין, אז עוד יותר טוב. אם הרב יהודה בן ישי מלמד אותך באר הגולה, אז 50% מהשאלות שאתה שואל בנושא הזה נופלות. כן.
אם התורה שבעל פה כל כך חשובה, יותר חשובה מבכתב, אז למה פרשת השבוע דווקא נפל תורה שבכתב?
ומה עושים רוב הזמן בישיבות? לומדים תורה שבעל פה. אז תן קצת משהו לתורה שבכתב. מה עושים היהודים בזמן תורה שבכתב, כשקוראים את זה בתורה? קוראים את השיחות של התורה שלהם. זה במקרה הטוב, יש בתי כנסת ששם מדברים, כן.
הרב, כל הגמרא, אנחנו רואים כל השעס, שיש שני חילוקים בשעס. אחד כתוב, לפעמים ככתוב, ולפעמים שנאמר.
נו.
אז מה, שנאמר זה לפי תורה שבעל פה?
לא, אותו דבר.
אז מה העניין? אז היו צריכים להגיד, כמו שנאמר, בתורה שבעל פה. למה צריך
לכתוב
שנאמר?
כדי לחבר תורה, כדי לחבר תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. כן. נו,
הרב,
אפשר לגמור את השיעור. כן, נו.
בעצם, לא, בעצם נאמרה כל התורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, וכתבו על תורה, רק מה שנכתב נכתב. בסופו של דבר יכול להיות שנשתקחו דברים, יכול להיות שהתורה, יכול להיות שאיך שהמשנה כתובה היום זה לא בדיוק איך שהקדוש ברוך הוא אמר את זה למשה מילה
במילה. אז משנה.
למה בין...
התורה ניתנה על דעת זה שתהיה שכחה. אני אביא לך דוגמה אחת ובזה נגמור את השיעור. יש בתורה מצווה להריע בראש השנה, נכון? יום תרועה יהיה לכם. ולפני התרועה עושים תקיעה ותקיעה אחריה, נכון? אז לפי התורה בראש השנה צריך לעשות תקיעה, תרועה, תקיעה. תקיעה, כולם יודעים מה זה. זה כל פשוט. נכון? מה זה תרועה? תרועה יש דעות שונות. יש מי שאומר שזה מה שאנחנו קוראים תרועה. יש מי שאומר שזה שברים תו, תו, תו. יש מי שאומר שזה שברים תרועה. תו, 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 תו.
עושים הכל.
נכון. אז מה עושים? עושים הכל. לא, מה זאת אומרת יש מי שאומר? אומר הרמב״ם, שכחנו. שכחנו. מגיע הארי, מסביר לך שבשעה שאתה עושה את השרת, כל המלאכים שמה מצד ימין מתחילים לזוז. אתה עושה את השעת, יש מלאכים שמה מתחילים בכלל לבלגן. אחר כך תרעת, יש מלאכים מסוג שלישי שמגיעים, עושים הפרדה בין אלה, מחברים את אלה. שני שליש מהמלאכים האלה הם מלאכי טעות. מלאכים שנולדו מהטעויות שלנו. זה אומר שיש משמעות לסדר הזה.
אבל למה לחכה?
והוא נתגלה על ידי שכחתנו. זאת אומרת, התורה ניתנה לבני אדם. ובני אדם הם בעלי כוח של שכחה. אז אם הקדוש ברוך הוא נתן את תורתו לשוכחים, סימן שהוא מעוניין שדעתו, שרצונו יתגלה דרך שכחותינו וטעויותינו. בסדר?